טוב, אז שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסוגיות החינוכיות הקשורות לפרשה. שלום לכולכם. איך אנחנו מעמיקים את הקשר? איך אנחנו עוזרים לקשר שלנו להיות יותר אמיתי, יותר עמוק? ותמיד לאור הפרשה שלנו, אז נשמע אתכם אולי קצת גם. איך אנחנו עושים כדי שהקשר בין הורים וילדים יהיה קשר יותר אמיתי, יותר עמוק, יותר פנימי? מה דעתכם, לאור מה שלמדנו כבר? מה? מה? להקדיש זמן. זמן איכות. אם אנחנו רוצים להעמיק את הקשר, אנחנו זמן איכות. זאת אומרת, אנחנו נראה שכל העבודה היא עבודה של גבורה, של לעצור את הזמן, פה אתה אומר. זה נכון. לפנות מקום בשביל הילד הזה, לראות אותו בנפרד, ליצור איתו שיחת נפש, לא בהכרח, אפשר גם, אבל בכלל, לתפוס רגעים, כשאנחנו מעמיקים את הקשר. אבל מה שבעצם ייצור, יש דבר פלא, הבדל עצום בין אומות העולם לבין ישראל, שהלשון של ציווי בישראל הוא לשון של קרבה, מצווה מלשון צוותא. כן? אתה מצרף את השני בזה שאתה מצווה לו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה לנו, הוא הופך אותנו לחלק ממנו. אנחנו בזה מתחברים אל עברי השכינה. והאמירה, שזה לכאורה לשון של ריחוק, של סתם לומר דבר, הוא שלכאורה היה יכול להיות של שתי חברות שיושבות על הספסל ומדברות, לכאורה היה אפשר לחשוב שזה לשון של קרבה, לשון של ריחוק. כלומר באמת המפקד שמצווה לחייל שלו, הוא בעצם יוצר עם החייל גם קרבה מיוחדת, שיש חיבור בינינו. אני יכול להכיר את הגבולות של הנפש שלך, ואני יכול לצוות עליך, כי אני מכיר אותך, אני יודע מה אני יכול לבקש ממך, מה אני לא יבקש ממך. יש בציווי דווקא אפשרות ליותר חיבור, ולכן כל התורה שלנו היא באה בתחילתה להכין את פרשת בו אל פרעה והחודש הזה לכם. אבל כדי להגיע למצב של מצווה, הייתה צריכה להיות כמובן הכנה, אבל בסופו של דבר המצווה היא זאת שמקרבת אותנו יותר. וגם כאן אנחנו רואים בפרשה הזאת, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקודותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. מה זה קשור? למה הפקידה, שזה משהו לפקוד, היא קשורה לזה שלא יהיה נגף, אלא בגלל שיש קרבה בינינו, בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה, וכל אחד יצטרך לתחום מחצית השקל, כלומר לחוות את החוויה הזאת, להבין את ההבנה הזאת שאתה רק חצי והשני הוא החצי השני, אז רק בזכות זה אנחנו נוכל אז לחיות בהחלט בלילו נגף. כלומר יש יצירה של דבר שמאחד בינינו, והדבר הזה שמחבר בינינו הוא בזה שאתה מסוגל לתת חלק מעצמך. אתה מסוגל לסלק קצת ממה שאתה היית רוצה שיהיה. בחינוך זה נקרא שההורים לא רוצים כל כך תמיד להתלכלך. לא רוצים כל כך, אני יודע, ליצור קונפליקט, כן? מאבק עם ילד. לא נעים, אנחנו אנשים אוהבים, אנחנו רוצים שיהיה על ממנוחות. למה לעשות שלפעמים הילד דורש מאיתנו שאנחנו ניצור את דווקא את הדו-שיח, וזה על חשבון זה שלפעמים ניצור גם את המחק. זה גם נכון בין חברים, כשאחד עוצר את השני ואומר לו, מה קורה איתך, מה עובר עליך, מתארים את זה בהתפתחות של ההפרעות, מה שנקרא נרקסיסטיות. מה זה הפרעה נרקסיסטית? זה כשאדם לא מחובר לעצמו. אז למה הוא לא מחובר לעצמו? כי אנחנו עובדים עם שני מוחים, כמו שהתיירנו בכמה פגישות, וקרה משהו שפגע בי, ואני הייתי באמצע שיחה עם החבר שלי, ופתאום הוא הסתכל על הציפורים על העץ. ואז מה עשיתי? עבדתי עם שתי המוחים שלי בצורה הפוכה. עם השכל שלי, אני הבנתי מה שהוא עשה. עם השכל מבינים תמיד, יש תמיד סיבות. אז מבינים, אז אומרים לאדם, טוב, אני מבין שאתה עכשיו מתעניין בציפורים בזמן שאני מדבר על הדברים הכי אינטימיים. אבל הרגש לא אומר כך. הרגש אומר, איזה מין חבר זה? זה חבר. בזמן שאני מדבר, הוא נותן לי את הגב. אבל אני כבר חוויתי את החוויה הזאת בעבר, ואני יודע שאני לא יחשוף באמת את מה שאני מרגיש. אני אגיד לחבר, עכשיו תשמע, זה לא בסדר מה שאתה עושה, אתה לא אוהב אותי, לא נראה טוב. אז אני סוגר את עצמי בחומות ברזל. אני מפריד ביני לבין עצמי. וזה יקרה הרבה פעמים עם ילדים, וזה יקרה הרבה פעמים גם בין מבוגרים, שיש מצב שאדם הוא לא נחשף כבר אל הממד הפנימי, ואני לא מצליח להעמיק איתו את הקשר, אני לא מצליח לעזור לו לגעת ברגש. וזה מאוד מאוד נכון אצל הגברים בעיקר. נשים בוכות הרבה יותר בקלות. אצל הגברים יש את האטימות הזאת, שהיא הגנה, והגנה כי הציור שלה, של להיות גבר הוא לא תמיד מתוקן, הוא לפעמים מצטייר כדבר שהוא כזה שולט, כזה אף פעם לא מגלה רגשות, וזה לא נכון. אפשר להגיד שאדם שהוא באמת גבר הוא מכיל את השני, ולכן הוא צריך לדעת לדבר על משהו מרגש. אבל הדבר השני גם, שאנחנו התבלבלנו בדרך ושכחנו לספר על מה שאנחנו מרגישים. ובגלל שלא סיפרנו, סגרנו ובנינו איזו אישיות כזה פסודוס, נקרא אני מזויף, פוזה, ואני עובד עם הפוזה הזאת, עם ההגנה הנרקסיסטית הזו. ברגע שאני חווה את עצמי כחצי, אני מסוגל לקבל תורה. אני מסוגל להיות חלק מהמשכן. אני יכול להתקרב אל השם באמת. כי אני חווה את עצמי כאילו אני באמת חלק, והשני הוא גם חלק. ואז אני יכול לחשוף רגש, אני יכול לדבר באמת. בחטא העגל, מה שקרה זה הפוך. בחטא העגל, אומרים שהחטא שקרה בחטא העגל, הוא גרם לנו שהשם רצה לחסל אותנו עם סלה אחת ככה גדול. ובסופו של דבר המדרש מסביר שהשם פירק את הסלה לאבנים קטנות, כדי כדי שנחיה באמת. וכל דור ודור הוא זורק עלינו איזה אבן מחטא העגל. מה זה חטא העגל? במה החטא הזה הוא כל כך גדול? הוא גדול מאוד, כי הוא בדיוק מה שמונע מאדם להתחבר פנימה. הוא החיבור גב אל גב, אם תרצו, עם החיים. שאני לא מחובר אל החיים שלי, שאני חווה את הדברים כאילו הם לא באמת, זה לא באמת החיים שלי. אני לא מאמין בגאולה בעצם, אני לא מאמין שאפשר שתהיה אור באמת. אני כמו שככה יום גשום כזה מוריד את הראש וככה ככה החיים, בלי שבאמת אני מאמין שאפשר להשתנות. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוקים, אשר ילכו, אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. לא ידענו מה היה לו. לדעת זה חיבור. לא ידענו מה היה לו. כלומר, לא היה חיבור באמת. החכמים מסבירים שההבדל הגדול שיש בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים, שבלוחות השניים קרן פני משה. למה קרן פני משה באמת? כי בלוחות השניים, התורה של הלוחות השניים עברה דרך איסורים, קושי, עבודה, חרטה, תשובה. כשמשה כבר כותב, כן, לכאורה זה פרדוקס, זה הצור שלוחות השם, שנכתבו בידי השם, לא צריכים להיות במדרגה יותר גבוהה. ובלוחות הראשונים לא קרנו פני משה, אלא רק בלוחות השניים. ולמה? כי ברגע שיש את העבודה הזאת, ברגע שיש את המפגש הזה עם החיים, מתי אנחנו במקום הכי 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 פנימי בתפילה? בתחנונים דווקא. התחנונים ו-13 המידות שאנחנו אומרים, זה השיא של התפילה. מקום שאתה מרגיש את הכאב, שאתה מסוגל לעבוד נכון? לצאת אל החיים שלך. להתלכלך, וזה נכון מאוד בחינוך. להתלכלך, להגיד את הדברים. אני כועס עליך, אני לא מרוצה ממך. לפעמים מרוב זה שאנחנו רוצים אהבה, אנחנו לא יוצרים קשר. זה הזוגות האלה שאומרים, אנחנו, אין לנו בעיות של שלום בית, מה שהתחתנו לא רבנו אף פעם. כן? מה שנקרא זוג שעוד לא נפגש, שחיים בכאילו, שלא באמת ביחד. הם צריכים ללמוד לדבר על מה שקשה, על מנת שיוכלו באמת להיפגש בצורה יותר פנימית, יותר אמיתית. אז ככה זה לפעמים ילדים. יש ילדים שהם ילדים ילדי סבון, זה נקרא. ילדים, בדרך כלל ילדים אמצעים, שהם כאלה, התכונה שלהם זה בעיקר ריצוי. הם מרצים, הם חמודים, הם טובים. לא פוגשים אותם. מי אתה? מה היצירה שלך? מה המקום האמיתי שלך? לא, לא. אתה לא נראה. ואז אנחנו נכנסים לחטא העגל. שאתה חי בעיגול. שאתה בעצם לא מצליח לצאת מהנפש של הרוח. עולם העיגולים זה תמיד חוויה נפשית כזאת סגורה בתוך עצמה. שאתה לא מצליח להרים את הראש. אתה לא רואה באמת מעבר למה שאתה. ואתה מחפש, דרך זה שאתה לומד תורה, אתה מחפש מה שאתה. ודרך זה שאתה רוצה להיפגש עם השם, שירצה אותך, שייתן לך את מה שאתה רוצה. אתה לא מסוגל לראות את ההיסטוריה כדוגמה, תופעה שבא לגדל אותך. אתה רוצה להכניע את ההיסטוריה שלך. אתה לא מצליח להתגמש אם כן. אין לך קול באמת של עצמך, אתה לא יודע מה אתה רוצה. החטא של העגל זה לחיות אם כן בעיגול, בלי שהעיגול הזה יהיה ספירלי, כן? בלי שאפשר שזה יעלה גם כן. כשאנחנו מקבלים תורה, אנחנו מקבלים ציווי, אנחנו מקבלים אר כגיגית, אנחנו מסוגלים בהכנעה לקבל באמת את התורה הזאת. עוד מעט פורים. בפורים, מה שעשה האמן הרשע, לא עשו 48 נביאים. כלומר, הגזרה הזאת שהתעוררה לישראל היא זאת שעוררה אותו. עם כזה שאפשר להגיד, קימו וקיבלו בעת הגזרה דווקא. בזמן שאתה דווקא צריך לעבוד ואתה צריך בזה להעמיק את הקשר שלך עם השם. אני פוגש הרבה חיילים שמתלוננים, קשה לנו, אנחנו רוצים 21, כן? זה קצת הצער של העבודה בצבא, שאתה צריך להסביר לחיילים עד כמה הפוך, כמה השירות הזה, כמה שהוא קשה וכמה שהוא באמת גורם לך הרבה, הרבה צרות. הוא בונה אותך, תסתכל על עצמך לפני שנה, שנתיים, ותראה את עצמך היום. איך זה בנה אותך, איך זה חישל אותך. ולזה אנחנו צריכים להבין שאם כן, אין אהבה באמת, אין חיבור אמיתי אם אין יראה. כן? שהיראה הוא שורש לאהבה. אם אין יראה, זה מאוד נכון עם ילדים שגלו בלי גבולות. ילדים מפונקים רגשית, כן? הם לא שמעו לו, אז הסף תסכול שלהם נמוך. כלומר, הם לא ציירו את הדברים מבפנים. הם לא מסוגלים לשאת את החיסרון, כי הם לא מסוגלים לצייר את החסר מבפנים. למה? כי הם לא קיבלו לו. הם לא יודעים מה זה לא, מה זה גבול. הורים רבים ששמעו הרבה שיחות על זה שצריך לאהוב, וצריך להכיר, וצריך, כן, להתחבר, עוד לא הבינו את הדבר הזה עד כמה חשוב כדי שאני אוכל באמת להתחבר, לשים את הגבולות במקום הנכון. כן? כמו שדיברנו על הצניות בשבוע שעבר. שאם אין גבול, אז אין חיבור. אם אין צניות, אין אהבה. אם אין את הגבול, אז אי אפשר באמת לראות את השני. אתה לא רואה אותו, כי היא יראה מלשון ראייה. ואז אתה לא רואה מבפנים. אז אתה, בעצם החיים שלך זה מין אכילה כזאת. אתה משתמש בשני כדי כן, למלא את הצרכים שלך, אתה לא באמת פוגש אותו. אז אין קשר עמוק באמת. אז חשוב לדעת להביע, כן, זה בצורה כמובן מתאימה, את הקול של המאבק. חשוב להגיד את הדברים, איך שהם. זוג בריא או הורות בריאה, הורות שמדברים במשפחה הזו, מדברים על הכל. הכל אפשר לומר, לא בכל מסגרת, לפעמים צריך לבודד ילד, כפי שאמרת, ולדבר איתו פנים לפנים, לפעמים שיחה משפחתי, לפעמים לדבר עם שתי ילדים, כי הם רבים כל הזמן, אבל לברר, מה קרה? איפה היית? מה עשית? למה עשית? איפה למדת את זה? מבררים, כן? נשים, לפעמים יש להם את התכונה הזאת, הן הרבה יותר חובות לילד בשאלות, מה לשאול, איך לשאול, כן? לא לשאול מצד זה שאנחנו באים בטענה אליו, אלא לשאול במובן זה שאנחנו לא מבינים אותו. כן? תמיד זה גם בזוגיות. לא טוב לי, קשה לי. אני מבין שלך, כן, אתה לא מבין ואתה לא רואה את הבעיה. לי בעיה, תעזור לי. כן? וליצור את הדו-שיח הזה. הרב לוריה מביא את בפסיקתא על הפרשה, מפני מה בלוחות הראשונות לא קרן אור פניו של משה? לפי שהראשונים נכתבו מעשה אלוקים, שנאמר, כתובים באצבע אלוקים. ולהלן, הוא אומר, כי ערי שמך, מעשה אצבעותיך. ואומר, ומעשי ידיך, שמיים, והוא דבר השם. שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו. זה תורה שמימית, זה תורה של תיאוריות, תורה של מילים יפות, זה למעלה למעלה. יפה מאוד. אבל, יש תורה אחרת. אבל השניים, כתב משה מפי הגבורה, וכותבו וקרנו פניו. ועליו הכתוב אומר, חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה, החוכמה הציורית, נוצרת מזה שיש עמל. עמל בתורה, עמל בקשר עם החבר, עמל בלנסות באמת להבין, להבין לעומק. בעצם, מידת הגבורה במצבה הכי מתוקנת, היא מידה שמסוגלת להתבונן מבפנים. להתבונן, לראות יותר ויותר מבפנים. ואז הגבורה היא לא כעס. כן, יש איזו אנרגיה כזאת של גבורה באדם. אם הוא לא משתמש בגבורות האלה כדי להתבונן פנימה, אז הוא יכעס. קודם כל כי הוא לא הכין את עצמו והוא לא בונה את עצמו. בינה מלשון בניין. אבל גם כי את הגבורות האלה הוא משתמש בהן בצורה נמוכה. כן, הוא רוצה לשים גבולות גזרה. עכשיו הוא כועס, כי הוא כל כך נחמד, הוא רואה שאוכלים אותו, אז הוא עכשיו מתפרץ. אבל אם היה מתבונן, אם היה מכין את עצמו שמשכיבים את הילדים שעה לפני, כדי שיהיה זמן, ואם היה מתבונן ומבין שהילד הזה הוא צריך גישה יותר פרמיסיבית, יותר היתרים. יש ילד אחר שהוא צריך דווקא יותר גבולות. יש ילד שהוא צריך דווקא זמן איכות יותר ארוך. יש לו צורך נפשי יותר גדול, בגלל הגיל גם, בגלל תכונות הנפש. אתה מתבונן על כל ילד וילד, ואתה מבין שכל ילד וילד הוא בחינה, כן, בפני עצמו. ואז אתה מתחבר אליו באמת, כי אתה רואה אותו, ואז אתה יכול לאהוב אותו באמת. בני זוג רבים, אמרנו כבר שהמצב של הזוגיות לא משהו, ואם חצי מהזוגות מתגרשים, החצי השני ב-80% חיים בגירושים אמוציונליים, כלומר אין באמת חיבור אמיתי, אז החוסר חיבור הזה כמובן הוא משפיע ישירות על הילד. הילד הוא הראשון שביניקה רוחנית שלו מקבל פירוד ולא חיבור. ואז יש לנו מצב של באמת חוסר תקשורת. הם לא מדברים באמת בבית. הם מדברים בסגנון כזה של ציווי, של אחד אומר תעשה את זה, ושאם לא סובל שיגיד מה לעשות, אז הוא כבר למה אני, כן, ואז ככה דו-שיח בבית הזה. כן? דו-שיח שבעצם הוא לא דו-שיח, הוא מאבק כל הזמן. זה גם לא מה שאנחנו אומרים. כדי שלא יהיה מאבק גדול, צריך ליצור לצור את הזמן. כן? בייעוץ, הרבה עוצרים את הזמן. מה עובר עליך? מה אתה מרגיש עכשיו? זו שאלה מאוד חשובה. כן? לדעת לצור את הזמן ולהיפגש כאן ועכשיו, ולעזור לאדם לדבר על מה שהוא מרגיש. אז רק אתה יוצר באמת חוכמה, וחוכמת אדם תאיר פניו. עכשיו, הדבר הפלא הוא שהקנפה של החוכמה הזאת זה נקרא קינה. כן? מה זה קינה? קינה זה לכאורה שאני רואה דבר טוב אצל השני ואני רוצה להידמות לו. נכון? אז הפוך מחוכמה, לא מסוגל לצייר את הדברים מבפנים. אני רוצה, כן, כבר לחטוף מהשני, כי טוב אצלו, אז אני רוצה שיהיה טוב אצלי, כן? אז אני מוכן הכל רק כדי לחטוף ממנו, זה אימפולסיביות, כן? יש לך, בין הילדים, כן, יש לילד איזה עוגה, ואתה רוצה את העוגה, אתה לא מדבר, אתה חוטף, כי אתה לא מסוגל להגיד טוב, בסדר, לא נורא. כי אין לך עולם ציורי מספיק עשיר, ואז אתה מקנא. הקינה היא זאת. אבל מצד שני, הקינה זה יצירה של ריחוק. והריחוק הזה הוא הכרחי כדי שתהיה קרבה. כן? מה הקינה של דוגמה האדם כלפי השם? שלאדם, לכל אדם יש איזה קול סמוי שהוא היה רוצה להיות גם שלם כמו השם. יש איזה מין קול כזה פנימי שאדם הוא היה רוצה גם להיות כזה הכל יכול. כן? זה נסתר, זה לא אמיתי, זה לא יוצא במציאות באמת, אבל יש איזה קול כזה קיים אצל כל אחד ואחד. הבני זוג גם, כדי להיפגש, לפעמים גם צריכים שיהיה איזה תקופות של ריחוקים, כן, בלי ריחוק, כן, קרבה. וככה גם עם בין הורים וילדים. צריך לדעת לפעמים שעכשיו אבא לא פנוי. אמא עכשיו לא פנויה. זה בסדר. זה חלק מהחינוך. כן? לקחת זמן איכות זוגי ולצאת. כי אם הילדים רגילים שתמיד, תמיד אבא ואמא נמצאים, אין להם מחב, הם לא יכולים לקחת אחריות, הם לא יכולים באמת לצאת מעצמם, ושנייה. ולכן, אנחנו מבינים שהקינה, שזו יצירה של מחב, כן? וההורים, הילדים יקנו בהורים, הם ירצו גם בעצמם להיות כאלה חופשים. הקינה יוצרת קרבה. כמה שאמרנו שהקינה היא קליפה לחוכמה, היא חיצוניות של החוכמה, אבל אין הערה של חוכמה בלי קינה באמת. שקינה סופרים תרבה חוכמה. על ידי הקינה שיש לך לסופרים, לתלמידי חמים, אתה בעצם עמל ואתה לומד. כי אתה חש בריחוק בינך לבין התלמיד חכם. אז הקינה הזאת היא מעניינת. רואים גם בהגדרה של התפילה, מהי ההגדרה של התפילה? תפילת חנה, ככה לא אומרנו את כל הלכות תפילה, נכון? תפילת חנה. שמה היא? היא יקרה, והיא חסרה, והיא כל כך שואפת ורוצה שהיא מתפללת באמת, כי מרגישה את הריחוק. סוף שלב הקדוש ברוך הוא לא שומע את תפילותיה, ואז היא עושה איתו דיל, כן? איפה זה? במקור שלוש. אם ראות תראה, אמר רבי אלעזר, כן, ככה היא אומרת בתפילה שלה, אמר רבי אלעזר, אמרה חנה, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, אם אתה רואה אותי ככה ישירות, זה בסדר. ואם לאו, תיראה אליך. אני אעשה דבר כדי להיראות. ואסתתר בפני אלקנה בעלי. וכיוון דמסתתרנה, הרי ידוע שאישה שמסתתרת, היא חשודה להיות אישה סוטה. אז משקו לי מסוטה, אז יתנו לי מסוטה. ואי אתה עושה תורתך פלסטר, אם אתה אומר שהתורה שלך היא לא שקר, היא לא ימד. על שנאמר ונקטע ונזרעה זרע. יש אם כן אפשרות שאני אהיה בהיריון בזה שאני אסתתר ואני אגרום קינה לבעלי ובזה אני אשתמס אותה. והרי ידוע יש הבטחה כזאת שאישה שהיא הסתתרה והיא בסופו של דבר תאורה, אז היא זוכה גם בבן שבעלה חשד בה והייתה דווקא ישרה. יש כאן הגדרה בעצם של התפילה. אנחנו פה לומדים הלכות תפילה, ואנחנו מספרים סיפורים של אישה סוטה. שברגע שיש קינה, יש חיבור. ברגע שיש ריחוק של קינה, אדם שלא כועס במילים אחרות, אדם שלא כועס על השם, הוא לא באמת מתחבר אליו. אדם שלא מסוגל להרגיש את החיסרון שיש במציאות, את הכעס הזה מה זה? אין לו ריחוק מהשם. הוא לא אז שואף. אלא קרבה. הריחוק יוצר את הקרבה. זה חשוב. כלומר, הריחוק יוצר את הקרבה כשהקרבה פה היא עמוקה יותר. מה שהקרבה לפני כן הייתה נחמדה של אמירה, לא של דיבור ולא של ציווי, אלא של נחמדות, נקראת קרבת גב אל גב. לא קרבה אמיתית, לא קרבה שבאמת יש נסירה ומפגש פנים אל פנים. כן, דיברנו על זה בכמה מפגשים. אלא קרבה של ממילא, כזה בוא נחיה איך שאנחנו, ובלי באמת להכיר זה את זה. איך אנחנו נכיר זה את זה? כשנבטא את הייחודיות שלנו, איך נבטא את הייחודיות שלנו? בדיוק שאנחנו מסכימים, בדיוק שיש דווקא דבר שבדיוק מפריע לנו. חשוב לדבר על זה. אם לא נדבר על זה, כי אנחנו כולנו דבש אוהב, אז אנחנו לא באמת אוהבים. אנחנו מספרים שאנחנו אוהבים, אבל באמת אין מפגש אמיתי. כי אין קושי. אז אין המעקה של הקשר. זה מאוד מאוד נכון בגיל ההתבגרות בעיקר. מה עושה מתבגר? הוא בועט. הוא בועט בקודש, הוא בועט בהורים, הוא בועט בכל, הוא בועט בעצמו גם כן. הוא שם כל מיני הגילים בכל מיני מקומות, הוא מכער את עצמו. כל העבודה של המתבגר זה ריחוק, על מנת שתהיה קינה, שיהיה קרבה בינו לבין עצמו, בינו לשם, בינו לחיים שלו, בסופו של דבר גם בינו ולהורים שלו. הוא יוצר את הריחוק כדי ש... אפשר יהיה באמת להתחבר במקום המוקד. שנייה, הוא רצה לפני
זה, סליחה. בנוגע לילד שהוא מתבגר, לפעמים ההורים לא נותנים את המרחב מחיה של הילד.
נכון. נכון, למה ההורים לא נותנים מרחב מחיה תפילין לילדים שלהם? כי הם מפחדים, כי זה מאיים עליהם, כי פתאום הילד מתחיל לטעון טענות נגד, פתאום הוא מתחיל גם להגיד דברים נכונים אגב, לפעמים, ואני לא מסוגל. מהו התיקון אם כן של, של הדעת? במה אני לא מסוגל? התיקון של הדעת זה גמישות הדעת. זה הגמישות. מה זה גמישות? גמישות שאני מסוגל להתחבר אל הילד הזה וללמוד ממנו. אבל כדי ללמוד ממנו אני צריך גם להיפגש איתו, לשאול אותו, מה קורה? מה איתך? ספר לי, מה עובר עליך? שיהיה לפחות התנגשות של, של, כן, של, של, שאפשר אז מתוך זה לדבר. כן. ברגע שהוא שם את העגיל, לדבר איתו.
אתה אומר שאם אתה עם הקדוש ברוך הוא,
כאילו צריך לעשות חטאים כדי להתקרב אליו.
לא, חס ושלום.
נראה לי היפך, כשאתה מתחיל לעשות חטאים, אתה מתרחק.
לא, חס ושלום, חס ושלום, רגע, 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 חשוב מאוד. האדם לא צריך לעשות חטאים כדי להתקרב אל השם, זה לא אמרתי. זה לא אמרתי, נכון? אתה מסכים? אמרתי שבדיעבד, האדם, ברגע שהוא פוגש מציאות שהיא קשה, עליו להתחבר אל המציאות הלא פשוטה הזאת. להתחבר. מתוך זה שאדם מתחבר אל הקשר הלא פשוטה, הוא מסוגל אז לבנות קשר יותר מעמיק. זה נכון בצבא. יש איזה אחד בצבא שאתה לא יכול לסבול אותו. קשה איתו. דבר איתו. ספר לו. תבדוק מה קורה. אם אתה לא בודק, אתה תישאר ככה גב אל גב איתו. אתה לא באמת יפגוש אותו. והכל יישאר ככה קשר של אולי נחמדות ככה, אבל מבפנים הלב ולא... לא שם.
יש לי שתיים, דוגמת הנערים שרוצים מגילים ועושים דברים שלא יפי הלכה. לא יודע, לפי דעתי נראה לי זה, זה ילד שהוא כבר סתם מהכיוון הנכון. זה לא שצריך להתחבר איתו ככה.
נכון.
אתה מעמיד אותו
כמו... סבתלה שלא דיברתי
שצריך. אין סיפור על זה.
לא אמרתי שצריך להתחבר אליו.
איפה החיבור בין ההורים? נראה לי זה...
לא אמרתי, אני חוזר. לא אמרתי שכשהוא שם הגילים אז צריך דווקא לאהוב אותו ולהתחבר אליו, זה בסדר, ואז אמרתי בדיוק הפוך, שמת לב? בדיוק הפוך. אמרתי, ברגע שקורה דבר מסוים, תדבר, תשים מילים. הפעם נער ששם הגיל על הלשון. ואחד מהסיבות שאבא שלו באמת לא היה מדבר איתו. ברגע שהוא עכשיו אדם בן 40, כן, סיפור ישן. אז הגילים על הלשון זה היה דבר ממש, ממש נדיר. ברגע שאבא שלו שאל אותו, רק דיבר איתו, מה זה? מה זה הגיל הזה? תספר לי מה. הוא יצא רק את התקשורת הזאת של להתפלא, של לשאול, של להיפגש עם ה... יצא מהעבודה עבדתי עם שניהם ביחד בחדר, יצא אחרי שתי מפגשים, לא בפגישה הראשונה, יצא שהם הצליחו להבין שהסמל של העגיל הזה זה זה שהוא לא מצליח לדבר. כלומר, לדבר על הקשיים, לא לברוח מהם, זה מה שהתכוונתי. לא אמרתי לקבל, לא אמרתי...
יש לי שאלה, לגבי
הנושא
של
קנאה,
דיברת, אמרת שיש כל מישהו ואנחנו רוצים להיות תכונה מסוימת שלנו. אז צריכים לפעול, להשיג את התכונה משהו שתפסק הקנאה כאילו?
לא, לא, הפוך. נכון, אבל הפתרון של הקינה זה לא שאני עכשיו רק אשיג את הדבר הזה מהשני. אני אעבוד על עצמי, כן? אני אתעלה, אני אשלים את האישות שלי, האישות שלי היא חלקית עכשיו, ולכן אני מקנה. אני צריך עכשיו לעמול, כמו שמשה ביוק עמל, כמו שעם ישראל עמל בה בתקופה הזאת, שבין הלוחות, שהיה צריך לעמול, ובעמל הזה רק, שאני באמת עובד על עצמי, כי באמת אני מסוגל להוליד את הבחינה הזאת אצלי. למה אני מקנה? אני מקנה כי זה קיים אצלי. אנחנו לא מקנים באדם שהוא רחוק מאיתנו. אדם עני פחות מקנה ממיליארדר מאשר מיליונר. כן? כי מיליונר זה קרוב יותר לעני, אז הוא יקנה יותר. מה זה, כן? אבל אחד שהוא בכלל לא באותם ממדים, אז הוא לא יקנה בו.
אז מה לבנות את הקנאה?
לגלות את זה בתוך תוכי, כן, נכון.
זה מה שהתכוונתי.
כן, כן, כן.
להשיג את התכונה בעצם, ואז להשיג את הקנאה.
כן, כן. ברגע שאני משיג את התכונה, אני לא מקנה יותר. נכון?
לא להיות בעצם מישהו אחר, כאילו, אתה צריך להיות שאני ממה שיש לך, במקום לנסות להשיג להיות מישהו אחר כל הזמן.
עוד פעם, אני מפסיק להיות אדם אחר, נכון? אני עובד על עצמי להרחיב את האישות שלי.
דרך כלל, ברגע שאתה מנסה להשיג את התכונה של מישהו שאתה מתנה בו, אז אתה בעצם, אתה כבר לא עצמך, אם אני
רוצה. זה הפוך, זה הפוך, אתה מעמיק את האישות שלך. אתה מעמיק את האישות שלך, כי אתה בנית גם רובד נוסף שנקרא להיות אדם מתבונן. אז אתה עכשיו, את הקינה הזאת של אותו תלמיד חכם, יש לך פחות, כי אתה גם מתבונן. גם אתה מתבונן, זה לא אומר שאתה כמוך. אבל את התכונה הזאת לא רכשת ממנו, פיתחת את זה מתוך עצמך, זה גם התבוננות מיוחדת משלך. אבל זה יוצר החווה של כל האישיות. לכן אמרנו את זה בכמה צורות, איך להרחיב את הקשר עם המציאות בונה אצלנו כלים. כי ברגע שאתה מרחיב את הקשר שלך עם המציאות, יצאת לגרעין תורני, פגשת המציאות שונה ממך, אתה עלול במפגש ליצור תורה גם יותר עמוקה. כי אתה צריך עכשיו לעמול, זה לא פשוט, הוא לא חושב כמוך, הוא לא אומר כל דבר כן. כן, כמו הסיפור של רבי יוחנן וחברותה שלו, ריש לקיש, שהיה חולק עליו, בזכות זה הם היו פורים ורבים בתורה. אבל אם יש מצב שלא, של הפוך, של אתה מסכים עם השני ואתה לא חולק עליו, אז אתה לא יצרת תורה באמת, נכון? לא יצרת מפגש של תורה. אז הרב קוק יש לו...
איך צריך להתנהג ילד שמזהה שההורה לא רוצה לשמוע על הילד שלו? או יותר רלוונטי, איך צריך להתנהג תלמיד?
שילד לא רוצה, עוד פעם שהורה...
תלמיד שמזהה שהרב לא רוצה שישאלו אותו את השאלה הזו שאני רוצה להגיד. צו כזה, איך הוא צריך להתנהג?
איך התלמיד יתנהג כשהוא מזהה שהרב לא בדיוק רוצה שהוא ישאל את השאלה? איך ילד יתנהג כשהוא מרגיש שההורה שלו לא בדיוק רוצה שישאל את השאלה הזאת? אתה שואל שאלה לילד. אני חושב שלא צריך לפחד מכלום. אני חושב שכולנו בעצם נוכל רק לבנות את עצמנו אם אנחנו שואלים את הכל.
אבל ידוע שהילד יש לו חייב שההורה
יאהב
אותו, אז הוא לא רוצה ש...
נכון, נכון, נכון. זה מאוד חשוב. אתה שואל נכון, אתה אומר, הילד רוצה שההורה יאהב אותו. אז כדי שתהיה אהבה, הילד צריך לדעת שצריך שיהיה עמקה של הקשר. כדי שיהיה עמקה של הקשר צריך אותנטיות.
אז זה יוצא שהילד הוא המבוגר עכשיו זה?
לפעמים.
ברור.
לפעמים הילד הוא המבוגר. אבל לא ייתכן שיש שיעור כזה לדוגמה ויש מישהו שיש לו שאלה והוא לא מעיז לשאול. כי הוא לא יודע, אולי הוא יפגע בי, אולי זה לא יהיה נכון. זה להחליש את השיעור. זה אף פעם לא נכון. אז השואל הוא צריך לדעת שהוא מגדל את העונה. ולכן לא צריך לפחד. כן.
איך אדם,
כמו
שהוא אמר, שילד שרוצה לשאול את השאלה, לא פעל בצורה כזאת, כלומר, הוא לא יצר את השיחה הזאת. אותו ילד שעשה גיל, כי לא דיברו איתו. איך הוא בעצם בדיעבד בונה את הכלים האלה?
מי? איך הילד בונה את הכלים?
הילד, כן. הוא בסופו של דבר, הוא לא קיבל את הכלים כי הוא לא ראה את זה. הוא צריך לבנות את הכלים הזה בעצמו בשביל להיפגש עם החברה. ואם הוא לא ראה את זה אצל הורים, אז לא יהיה אצלו את זה.
אני לא עוקב אחריך עד הסוף. אתה שואל איך הילד ייצור כלים אחרי שהוא נגיד יישם את העגיל?
כן, נגיד דוגמה שזה בעצם סלמל שצריך להקשיב לו ונניח וההורה לא הקשיב או שהוא אמר שזה כבר מאוחר מדי, למרות שאין אף פעם מאוחר מדי, אבל נניח וכן, אז אותו ילד בעצם צריך לבנות את הכלים.
נכון, אז קודם כל הוא יוצר פרובוקציה, נכון? הוא יוצר פרובוקציה, הוא יוצר צעקה.
זה תת מודע בעצם.
באופן לא מודע, הוא יוצר צעקה. ברגע שההורה, מה זה? מה קורה? מה זה? איפה? נגיד, למה אתה חוזר מאוחר? מה זה למה אתה אומר? יש לי חברים. אז לא, אז מה? אז יש לך בית. אבל איתכם אין לי קשר, כמו עם החברים שלי. אז הנה, אז נוצר פה תקשורת. אז רגע, אז באמת אין קשר בינינו כמו עם החברים? וואו. למה מה קורה עם החברים שאין פה? אז בואו נדבר באמת. בשמחה, אני רוצה לדבר. אתם לא פנויים, יש את הטלוויזיה הזאת שמרעילה אתכם. כן, ותתתה, ואז נוצר פתאום סוף סוף, כן, מפגש אמיתי. יש פה שאלה.
זה
אני שוכח משקפיים, אז אני לא רואה שאלות. במה זה מתבטא להתחבר? בוא, אנחנו הרבה מדברים על להתחבר, להתחבר, להתחבר. מה זה להתחבר? שאלה טובה. להתחבר זה לחלום על השני. כלומר, להתחבר זה לחיות את השני, החוכמה נקראת החיה שבנפש. זה לחיות את השני כאילו חלק ממך. שהבעל אוהב את אשתו כגופו, ממש. כגופו, זה לא לשון מליצי, זה אמיתי. כלומר, האדם מסוגל להתחבר אל החייל השני ולחיים של החייל של השני, כאילו זה החיים שלו. האכפתיות הזאת הוא בא מעולם הציורי שלנו. היכולת לצייר באמת את השני. אני מציע לכל אדם להתפלל בשביל השני על ידי זה שהוא רואה אותו, מצייר אותו. כן? לצייר את הקרוב ולהתפלל שיהיה לו טוב באמת. כלומר, ברגע שאתה חי את השני ממקום ציורי יותר, פחות שכלי, השכל מיד מביא אותנו לסתם ראייה חיצונית. חשוב שיהיה גם התחשבות והתבוננות, אבל בסופו של דבר המטרה של התבוננות שנראה את השני. ברגע שאנחנו רואים אותו מבפנים, הסימן הוא שאנחנו גם חולמים עליו בלילה. וזה סימן שנוצר באמת, באמת חיבור. מה זה גלות? איזה מחלות הבאנו מהגלות? יש אנשים שבאים מחוץ לארץ וטוענים, החינוך בארצות הברית, בצרפת, באירופה, הרבה יותר טוב, הילדים הם מחונכים יותר, פה אין איזה מוצפה, איזה... עכשיו זה בדיוק הפוך. מה שהיה בחוץ לארץ בעיקר זה גב אל גב. כלומר, מה שהיה בעיקר בחוץ לארץ זה חוצר התנגשות, חוצר התמודדות עם העולם הפנימי. אז נגיד המורה מדבר, והתלמידים אומרים כן, והם מקבלים ציון יפה, ובסוף הם גם דוקטורים. אבל זה לא אומר שהם באמת הפנימו משהו. כלום אפילו. כלומר, מה זה גלות? שוב, הגלות זה המצב שאדם הוא נמצא בריצוי. אתה רוצה לרצות, לכן אתה לא אוהב. באמת אתה אפילו שונא, וזה החטא של הנצרות. לרב קוק יש פסקאות מאוד חריפות על הנצרות, שהיא אהבה ללא גבורה, נתינה ללא גבול, ואז חוסר העמקה של הקשר. אתה לא באמת רואה אז את השני, כי אתה לא שם את הגבולות. אתה רוצה לאהוב אותו, לתת לו, ללטף, ועכשיו צריך להגיד לא, עכשיו צריך לא תעשה. יש מצוות, סתרג מצוות, זה קשה להיות עובד השם, זה לא כך. זה לא הכל בשם החסדים, אז אתה לא מתחתן. אתה רוצה להיות איש חסד, זה לא כך. החסד הלא מתוקן הזה, של חסד לאומי מחטאת, שיש איזו מין נתינה כזאת, ואין גבול, אז אין התנגשות, ואין מפגש אמיתי. ואין מפגש אמיתי, ולכן הכל נשאר בחידלון. כן, אין עוצמה. לעומת זאת, מקום שיש חוצפה, תסגה, מקום שיש גאולה, יש עקבית עד המשיכה, יש אפשרות סוף סוף להביע את הכל, כל אחד מביע את הכל שלו. מה זה? מה זה הדתיים האלה? לא משרתים בצבא. יש כל, זה עולה, יש, כן, שומעים את הקולות. נכון, אבל זה לאחד את הקולות, אבל כדי לאחד את הקולות צריך שיהיו קולות. כן? כדי לאחד את הכל. צריך שיהיה באמת קול. והכל זה המיוחדות, והמיוחדות לפעמים זה צריך שיהיה את התעוזה הזאת, להגיד, אני לא מסכים, אני לא מבין. אני חושב, איך ששאלת, נכון? אולי זה הפוך. מי שלא שואל, לא לומד, ולא הביישן, למד.
עכשיו השאלה של
ליאור,
אם אתה אומר, אתה יוצר פרובוקציה, אבל אם זה כבר בשלב שלא בטוח שהפרובוקציה תעזור, וגם לך מבחינתך נראה שהצד השני איפשהו ישלים עם
אני חוזר לפני שאני מבין השאלה. לא אמרתי שצריך ליצור פרובוקציה. אמרתי שבדיעבד, כשאתה פוגש פרובוקציה במציאות, עליך לדעת להתחבר לזה, לא לברוח. עכשיו השאלה עוד פעם.
אוקיי, יש מצב שיצא מפנתך, לא קיבלת כלים מסוימים, ובצד השני אפילו לא מקשיב, או שמבחינת לא חושב שהכל כאילו טוב, וככה זה צריך להיות, וזה ממש לא, ולא רק לפי העיניים הסובייקטיביות שלך. ומה אתה עושה מצב כזה?
שהשני הוא גולש?
שהשני הוא...
הוא לא...
אני נקרא זה, לא יודע מה, חי בסרט, חי שחושב שהכל טוב, אתה לא רוצה את המציאות הזאת.
כשהשני רוצה לחיות בסרט שהכל טוב ואתה לא חושב, אתה שואל אותו, אתה מפריע לו, בשקט שלו. כי השקט שלו הוא גן עדן של שוטים. הוא אדם, וזה שוב הנצרות, שאתה כדי לעבוד את השם צריך להתנתק מהחברה. פה אתה מבין שכדי להיות עובד השם, אתה צריך להיפגש עם השני. כי כל ישראל הערבים זה הזה, וזה מחצית השקל.
פשוט לא...
לא רוצה? אדם שלא מוכן?
לא, הוא חושב שהכל טוב.
זה הגבולות שלנו. הגבולות שלנו זה, אנחנו רק עובדים עם הרצונות של השני. אנחנו לא יכולים לעבוד מעבר, כן? לחייך אותו, אני יודע.
כן, אבל...
זה צריך להכיר את הגבול הזה. אני לא יכול להוציא את האדם מדעתו על מנת לעורר אותו לכל הפנימי שלו. יש גבול. זה רק, עוד פעם, אנחנו מגיבים לסימפטום. אנחנו מגיבים, יש איזה סימפטום של צעקה אצל ילד, של כעס, של קינה. אנחנו מגיבים לזה, אנחנו לומדים להתחבר לזה. כי החיבור הזה הוא יקר לפעמים יותר מאשר דברים שלמדנו באופן תיאורטי.
אבל מבחינתך זה בסופו של דבר משפיע עליך. אז מה אתה? אתה אומר מצד אחד לא להתנתק, הוא ממליץ לא להתנתק, כי בכל זאת להתנתק זה סוג של איזה בריחה, אבל מצד שני אתה נוצר מצב ש...
למה זה משפיע עליך?
כי זה משפיע, כי מדובר על משפחה, או מדובר על אנשים שכאילו אמורים להיות קרובים אליך.
אז אומרים לילד, ילד שלא רוצה להתקשר, תראה, אתה שייך למשפחה. אתה לא יכול להתבודד מפני המשפחה שלך. יש לך אפילו אחריות על המשפחה הזאת. זה חלק ממך. לא אכפת לי. לא אכפת לי. ולאבא ואמא לא אכפת לך? לא, לא אכפת לי. אז אתה, אם אתה בלי אבא ואמא, אם אתה בלי משפחה, אתה פוגע מעצמך. אנחנו מסבירים לאנשים איך הממד הכללי הזה, כן? יש זו טענה ידועה פוסט-מודרנית של כאילו, מה אכפת לי ממך? אתה חושב ככה, אני חושב ככה. אני עושה חור באונייה, מה אכפת לי? זה לא ככה. אתה בעצם חלק מהמשפחה, כשאתה בשולחן של שבת יושב עם הרגל פה ורגל כאן ושורק, אז אתה פוגע באווירה של שבת, זה לא רך. אז אנחנו יוצרים שוב, בדיוק, אנחנו יוצרים את הכל הזה, אתה חלק מכלל. יש פה עוד פעם לעצור את הזמן וליצור את הדו-שיח על הדבר הזה, ולא לברוח. ילדים אוהבים את זה. בתוך תוכם הם אוהבים את זה, הם צריכים את זה. אז אתה מבין שהילד הזה הוא סובל מתחייה חברתית, בסופו של דבר. שכל ההתנהלות הזאת של לא אכפת לי, לא אכפת לי, זה הסיפור של שתי החברים עם הציפור על העץ. זה הסיפור האמיתי. שהוא עוד פעם דחוי, ועוד פעם לבד, ועוד פעם לא מבינים אותי, ועוד פעם לא מתחברים אליי, ואז אני יצרתי איזה מין חומה ביני לבין עצמי. אז אני אומר, לא אכפת לי. אבל זה הפוסט-מודרני הזה, לא אכפת לו. הוא ככה מתגונן על ידי הפוסט-מודרניסט שלו, אבל זה לא נכון. באמת אכפת לו מאוד. רק שהוא יצא איזה מין חומה. אני רק רוצה לקרוא את מה שכותב, קודם כל, הבית גנזאי, מביא לנו את הזוהר הזה שאומר שפקודה קדמה, המצווה הראשונה זה עירה, אחרי זה יש מצווה שנקראת אהבה. כלומר, יש זוהר שאומר בפורש שעירה קודמת לאהבה. דת העירה נאמר זה השער לשם צדיקים יבואו בו, ואז אריזה כותב כי המלכות עומד למטה מכולם, ואדם שמתחיל לעלות במדרגת הסולם, העולה בתל, צריך לעלות במדרגה ולא בהפלגה, מבחינה ראשונה היא העירה. העבודה מתחילה ביראה. בלי העירה הזאת של, של, של הריחוק, שאתה חש את מה שאתה לא, מה שהשני הוא לא כמוך, אז אין באמת חיבור. אני רק רוצה לסיים עם מה שהרב קוק כותב. הוא כותב שיש בזה שתי תשובות. יש תשובה שנקראת תשובה ביראה, כן, כמו תשובה ביראה, תשובה באהבה, אז פה הוא אומר משהו אחר. שתי נקודות יש לתשובה, שאנו כוללים אותם בשם תשובה אילאה ותשובת איתאה. מה זה תשובה אילאה? מעניין. האילאה היא תשובה בעד עצמו. התיתאה היא בעד העולם. לעולם נקודה עצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו, הרבה יותר גבוהה. כשאדם הוא מצליח להגיע לנקודה הפנימית שלו, הוא מגיע למקום יותר עצמי ויותר פנימי. נשגבה ונעלה מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, הוא צריך למעט בלימוד ולהרבות במחשבה. ואז לפעמים צריך למעט קצת בללמוד כמויות, יותר להתבונן, יותר להעמיק את המחשבה. למעט במעשה ולהרבות בציור. ולזכר את תוכיותו כדי שיעמוד חופשי וצרוף. ושיש בחינה כזאת, אתה רוצה להפוך את הנקודה הזאת, לא כמו שבדיוק שאלתם, לא שיהיה קונפליקט, לא שיהיה מאבק, לא שיהיה כל הזמן ליצור את, כן, את ההתנגשות. תיצור את העושר של הציור, תיצור את הנקודה העצמית. אתה רוצה שהבן שלך יתפלל? אתה תתפלל. אתה לא תצליח שהוא יתפלל אם אתה לא מתפלל. כלומר, ככל שאתה מאשיר את את המפגש העצמי הזה עם עצמך, וזה נקרא ריחוק. אתה לא עסוק עכשיו במה הבן שלך מתפלל לו, אתה עסוק בתפילה שלך. ברגע שאתה עם עצמך באמת, אתה בתשובה הילה, וזה פועל. זה פועל למחכים. התשובה יותר תיטעה היא תשובה שפועלת אחרי זה כלפי העולם, וזה כמובן חשוב, הוא אומר בהמשך. לא כך, הוא אמנם התשובה תיטעה, התשובה כלפי העולם, ותמיד ננו קרואים לאחוז בשתי התשובות ביחד. צריך את שתי הדברים. התשובה הראשונה יוצרת כלים, התשובה הזאת של העמקה הזאת של המחשבה, שאדם לומד להתחבר פנימה, יוצרת כלים. והפעולה בתוך העולם והלימודים שאתה מלמד, צריך אורות. אז יש אורות, אבל צריך כלים. כדי שיהיו כלים צריך שיהיה מבחינה הזאת של צמצום, שאדם יודע לצמצם את עצמו. כלומר, עכשיו אנחנו לא עובדים כדי להעמיק את הקשר להתנגש, במאבק, לא. אלא תעמיק את הנקודה. כן? כשרואה את הצוטה בקלקולה, יסיר את עצמו מן היין. תעבוד על עצמך. אם יש משהו מקולקל בחברה או במשפחה, תעבוד על עצמך. בזה תתקן את מה שקורה בחברה. אתה לוקח החיות, הפעם הגבורה, ההיראה, שזה ריחוק, זה עבודה של לקיחת החיות בעבודה שלך. אתה שומע חדשות, אלימות במשפחה, תרבה באהבה. אתה לוקח את המציאות ברצינות בזה, ואתה מעמיק את החיבור לעצמך, בזה אתה פועל, בעזרת השם, גם למחכים. כן? בזה למדנו. למדנו דבר חשוב, שהציווי שכביכול הוא ריחוק, הוא קרבה. כי אתה יוצר את הפער, אתה יוצר את המחק. ואז אתה יותר מתחבר. מה זה להתחבר? שאתה יותר מצליח לצייר את השני בתוך עצמך, ואז אתה רואה אותו יותר מבפנים. כמו הקינה, שלפעמים הקינה יוצרת את המתח הזה, שאתה לא כמו השני, ואז יש יותר אהבה. ואם אין קינה, אז אין אפילו, פה זה בנושא של פוריות בכלל, אבל זה פוריות גם רוחנית בתפילה. שאדם שלא מרגיש את הריחוק מהשם, שהוא כל כך מרוחק וגס לעומת השם, הוא לא מצליח באמת להתפלל. הריחוק יוצר את הקרבה, היראה את האהבה, ויש את המקום המשובח יותר, שאדם עושה את זה עם עצמו. מעמיק, על ידי זה שהוא רואה קלקול במציאות, הוא מעמיק את הקשר עם עצמו, והוא מאשיר את העולם הציורי שלו, ואז נוצר חיבור יותר עמוק, יותר פנימי, יותר אמיתי, ואז הוא לא צריך להיאבק, זה לא דרך מאבק, זה דרך התבוננות, שזה השיא, שהפנימיות של הגבורה, ומשם נוצר שמחה אמיתית, וזה השמחה של פורים. כשעשה המן הרשם, אז שלא עשו 48 נביאים, שבזה שהוא העמיק את הקרה הזה בינינו לבין עצמנו, אנחנו קיימנו וקיבלנו את התורה באהבה הפעם, בשמחה רבה, כי אנחנו מסוגלים לראות אז את האור הגדול הזה, וזה לכן לעתיד לבוא, חוץ מקריאת מגילה, אנחנו נהיה משועממים מתורה ומצוות, אבל קריאה מגילה לא, כי שם בדיוק מתגלה דרך הריחוג וההסתר את הקרבה אל השם. שנזכה בעזרת השם.